אני עם דוקטור עוזי ארד, לשעבר היועץ של בנימין נתניהו כשהיה ראש ממשלה, וגם ראש המועצה לביטחון לאומי, איש המוסד במשך שנים רבות, עבד במסגרת משרד ראש הממשלה, גם בתפקידיו במוסד וגם כיועצו ויד ימינו במידה רבה מאוד של נתניהו כראש ממשלה. קודם כל שלום לך, מה שלומך?
שלום גם לכם.
זה רק אני, אני בינתיים לבד פה, אז זה אנחנו שנינו. אז אוקיי, אנחנו הולכים לדבר עם עוזי ארד על, על, על סדרי השלטון, נקרא לזה כסוג של כותרת, סדרי השלטון, עקרונות המשטר, ואני חייב לציין ששיחה מקדימה שעשינו, ואנחנו כבר עשינו גם שיחות קודמות, שיחה לפחות אחת שהוקלטה, עוזי ארד הוא בן אדם שמבין איך דברים צריכים להתקיים ולהתנהל, והוא ממש נסער, אני אפנה אליך, אבל אני אגיד, אתה ממש נסער ממה שאנחנו הולכים לקבל עכשיו בממשלה החדשה, שבעניין של באמת ימים כנראה הולכת לקום. אז בתמצית, במשפט אחד קצר לפני שנעבור לשיחה היותר מעמיקה, מה כל כך מטריד את מנוחתך בימים אלה, עוזי?
תראה, מדינה, המושג מדינה, או ביטחונה של מדינה, זה מושג מופשט. אבל אם אתה מנסה להסתכל מה מרכיב מדינה, ממה היא בנויה, איך היא מתפקדת, מדינה בסופו של דבר זה חיבור של שני דברים. המסגרת הנורמטיבית, החוקים והסדרים שהיא כוננה לעצמה, אבל בראש ובראשונה זה זרועות הביצוע שלה. המשרדים, משרדי הממשלה, סוכנויות הממשל, המנהלים, התקציבים, התפקודים, זה הזרוע המבצעת ככלות הכל. ומה שמסעיר אותי כמובן, שבימים אלה, ממש בימים אלה, כחלק מבזר פרסי של תפוס ככל שתוכל, באים מי שקיבלו את המנדט בבחירות, וקוראים לגזרים את המוסדות של המדינה. עושים את זה כאילו זה פלסטלינה, כאילו זה, אין לזה שום משמעות, ובעצם מחרבים מוסדות שהם עמודי תווך שנדרשים למדינה. והמצב הזה הוא כל כך חמור, שהוא לא פוגע במוסדות בלבד. בהצבר הכולל שלו, הוא מסכן את המדינה עצמה.
אני כמובן מסכים איתך, אני עוסק בזה הרבה מאוד, מאז אותו יום בחירות, לקראת הבחירות שוחחתי עם הרבה מאוד אנשים, גם פוליטיקאים וגם עיתונאים וגם אחרים, ואני מודה ומתוודה, חששנו, אבל הערכנו שזה שוב יהיה תיקו של נתניהו, לא כל כך יהיה אפשרות להקים ממשלה וכן הלאה, התבדנו ביג טיים, בגלל נסיבות שהן לאו דווקא רוב או מיעוט, אפשר גם לדבר על העניין הזה, על השיטה, אבל מאז שאנחנו, דקה או שתיים אחרי שיצאנו מההלם, אני מקיים הרבה מאוד שיחות על מה הולך לקרות ומה אפשר לעשות בשביל להקהות את זה או למנוע את זה או להתארגן מחדש. אז אני, לפני שנעבור לשיחה המלאה עם עוזי, אני רק אגיד שאנחנו בפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם טובי פולק, וכאמור, האורח שלי היום הוא דוקטור עוזי ארד, שאותו הצגתי בפתיחה, ואנחנו נדבר באמת על כל ה, לא נעים להגיד, על הקטסטרופות שהולכות ומתרגשות על ראשינו ממש בימים אלה, ומי יודע לאן הם ייקחו אותנו. אז נשמע את קטע הפתיחה של להקת הבית, Silent Regression, ומיד אחרי זה נעבור לשיחה המלאה עם דוקטור עוזי ארד. עוד רגע. אוקיי, עוזי ארד איתי, והוא רוצה לדבר על, על באמת על ה, ה... קודם אמרתי קטסטרופה, אבל זה הולך להיות בזאר טורקי, בזאר פרסי, אני לא יודע מה נכון יותר, ואתה יודע מה, אני לא בטוח שהבזארים שאנחנו מדברים עליהם, שהזכרת פה, הם לא יותר מסודרים והגיוניים ממה שאנחנו הולכים לקבל בממשלה החדשה הזאת, והיא הולכת להיות מוקמת בידי אחד, שכבר אני יודע שדעתך עליו התהפכה מזה זמן, ובכל זאת, אני נדמה לי, אתה יודע מה, אני אפתח בזה, נדמה לי שלמצב הזה, לשלב הזה בחייו הציבוריים של בנימין נתניהו, אתה לא פיללת, ואפילו אתה, אני משער, לא העלית על דעתך שהוא יגיע עד כדי כך רחוק ועמוק. אני טועה?
תראה, הבעיה שזה לא רק הוא, אנחנו לא מדברים ואסור לעשות צמצום של הבעיה, לא. הרי בשבועות האחרונים, למשל, עיני רבים היו נעוצות בנבחר, בשר החדש, בן גביר. והוא היום עושה ופועל ומתנהל בתור אדם בזכות עצמו. ומה שהוא עושה, כל הזכויות שמורות לו, זה לא נתניהו. נתניהו מאפשר אותו. אבל זה גם לא רק בן גביר. זה גם השר דרעי, שריקעו, נתוניו, התנהלותו, גם מתנהלים, והוא פועל על פי רצונותיו. כלומר, אנחנו לא מדברים עכשיו לא על איש אחד, לא על שניים, לא על שלושה, אלא כמעט חלק ניכר מנבחרי הציבור, אלה שזריזים להכתיר את עצמם כנבחרי ציבור, ועושים במוסדות המדינה כרכוש שלהם, כאשר רוב ההתנהלות של כולם בולטת בהם שתי התכונות. שום ממלכתיות אין יותר. זה כבר לא מה טובת המדינה. זה כבר מה טובת הציבור ששלח אותם במקרה הטוב, או הגוף שאותו הם מייצגים, המגזר, אפילו המגזר הזערורי, עם אג'נדה מגזרית, ולעיתים קרובות זה יותר מזה, זה מה מחכה להם, איזה כיסא נוצץ, איזה דבר שנותן להם שררה, או פרסום, או דבר שכזה. זה מה שמדריך את רובם, אז אני מציע לא לראות את זה באספקלריה של נתניהו.
אבל בן אדם זה לא, שנייה אחת, אני פה כן רוצה לעצור שנייה, ולהגיד שנתניהו, לא משנה מה אני חושב עליו, או מה אתה חשבת עליו וחושב עליו כרגע, סביר להניח שהוא היה מעדיף עם חרב המשפט, והפסק דין או הכלא שעלול עשוי לרחף מעל ראשו, at the end of the road, מתי שזה לא יהיה, אם זה לא היה יושב לו על הראש, סביר להניח, אני די בטוח בזה שהוא היה מעדיף את גנץ ואת סער ואת אפילו את לפיד ועוד כל מיני אנשים מהסוג הזה, ולא את בן גביר וסמוטריץ' וגולדקרוף או איך שקוראים לו.
כן, זה
שנייה,
נכון.
שנייה, אז אני אומר, אני מציין את נתניהו כי כל האנשים האלה כבר היו שותפים שלו. כל האנשים, גנץ, אפילו נתניהו היה מאושר עם גנץ, עכשיו לא היה אבן נגף מבחינתו בשביל פסקת ההתגברות, או בשביל שינוי חוקים שיצילו אותו, כי הוא איש שיודע מה זה ביטחון לאומי, וברור לו לגמרי שעדיף שיהיה גנץ שם, או מישהו שהיה רמטכ"ל אחר, עם רקע ביטחוני וניסיון, על פני כל מה שיש לו כרגע, ובוודאי שהוא לא היה רוצה, נתניהו שאנחנו הכרנו, לא היה רוצה שבן גביר יישב לו בקבינט, אוקיי? לפחות על זה נסכים. ואם לא המצב המשפטי שלו, אני חושב שלא היינו במקום הזה. אם זה אנחנו יכולים להסכים.
תראה, זה לא עניין אם שנינו מסכימים, העניין הוא מה קורה פה. ומה שקורה פה, אני מטרה נגד רדוקציה, נגד חיפוש סיבה אחת ואין בלתה. האחד אומר זה הכיבוש, השני זה אומר הכיפוח, השלישי זה אומר תאווה לשלטון, הרביעי אומר זה הוא לא רוצה להגיע לכלא, ועושים את זה לדבר אחד. לא, מה שקורה פה זה בעצם קריסת מערכות טוטלית, שמתבצעת על ידי פעולתם המשולבת של אנשים שמאורגנים במסגרות מפלגתיות ואחרות ומבצעים את זה על חשבון מוסדותיה של מדינה טוטלית. וצריך לראות את התהליכים הללו במובן של התוצר המצטבר שלהם, ולא על ידי חישוב פתאום רשימת המקולת של מה האינטרסים של נתניהו מול גנץ. אחר כך נעשה רשימת המקולת, מה האינטרסים של גנץ מול לפיד. אחר כך נעשה את האינטרסים, מה האינטרסים של לפיד מול מירב. לא, זה לא מיקרוסקופי. צריך לראות פה, אני לא רוצה להגיד את המילה תהליך, זה לא תהליך, אלא התרחשות. ראה את זה כתהליך, בעצם מה שאני רואה זה כאילו יש מבנה גדול, שהוא פשוט קורס על עמודיו וסדריו. ושההרס הזה הוא הרס שמתבצע על ידינו. זה לא הרס כתוצאה מקטיושות או מטילים מעזה, זה לא הרס שנוצר בגלל אנטישמיות בעולם, זה לא הרס שנוצר בגלל סכינאים בגדה, זה הרס שאנחנו, נבחרי הציבור, מעוללים בעצם למדינה שלנו בתור מדינה מתפקדת, מתוך שורה של מניעים. שהמניעים, אתה אמרת שנתניהו יש לו שיקולים משפטיים, כן, גם ביטן, שהוא שחקן מרכזי בימים אלה והשמיע את קולו, יש לו בעיה משפטית קטנה.
נכון.
ולדרי שמשמיע את קולו עד די אולטימטום, יש גם בעיה משפטית. במילים אחרות, הבעיה שלנו היא שפה חלק לא מבוטל מהאנשים, יש להם כבר אישומים או קלון בעברם, או היותם מושחתים בהווה באופן מתועד, שלא לדבר על אלה שיודעים שיש להם חמאה על הראש. אבל אז הבעיה היא בעיה של שחיתות כוללת, ולמשל המהלכים שהיום עושים בשורה של מקומות, בכדי להקל בעונשם של פושעים, משנים את החוק, מבטלים את השמת השוחד, למה לא? זה יסיר האשמה, כל מי שמפחד
השוחד מהשמה עוד לא, כזאת. את השוחד הם עוד לא הציעו לבטל, אבל הפרת אמונים כן.
הפרת
אגב,
אמונים.
אני צפיתי שגם שוחד ישונה החוק, אני לא אתפלל
לבד. אז בוא נאמר שיש מחנה המשותף, שאתה רואה אותו, כל המושחתים כבר, כל אלה שכבר יש נגדם הליכים וראיות, וכל אלה שיודעים, והמושחתים יודעים היטב, הם לפעמים מפחדים שגם אנחנו נדע, אבל הם יודעים את מה שיש. כל אלה יש להם אינטרס משותף עכשיו לעשות, להחליש את גורמי אכיפת החוק, להחליש את הבגץ, להחליש את מבקרי המדינה, להחליש את הפרקליטים, ובעצם לדלל את כל מי שאמור לשמור על חוק ולאכוף חוק. וזה לא רק האינטרס של נתניהו. נתניהו יש לו פה אחים לצרה, שלהם זה יותר בוער, למשל דרי. פתאום כל הסוגיה, מתי תהיה החקיקה, למה היא צריכה להיות מהירה? כי לדרי יש בעיה ספציפית.
ברור, יש לו קלון על הראש, שלא מאפשר לו להתמנות לשר, ודאי.
בעבר ובהווה.
נכון.
ותופעת השחיתות, עכשיו, עם כל זה, עם כל רצונם המחובר של הפועלים האלה שרוצים לשנות את החקיקה, על מנת שנהפוך למדינה תומכת שחיתות, ולא נאבקת בשחיתות, אם זה יקרה, נהיה למושחתים יותר, ואני לא צריך להגיד לך, שזה מתחיל במה שאתה צובר בחשבונות בשוויץ, ונגמר בפגיעה בצהל, והצטיידותו, והכוח שניתן ללוחמים שלנו. ביטחון המדינה נפגע, מחלק מתופעת השחיתות, שאנחנו רואים היום. כל זה, במידה רבה, נתניהו שותף לזה, כי הוא גם הסתבך בזה, אבל נתניהו, אבל זה קדם גם להיותו של נתניהו שם, וזה הרבה יותר רחב ממנו. אבל מה שעכשיו אנחנו מדברים עליו, זה לא הבעיות, כי הבעיות שמאיימות עלינו הן כמה. מה שאני מדבר עכשיו, זה שורה של יוזמות חקיקה, מהלכי חקיקה, שרוצים הנבחרים היום לנצל בזכות הצלחתם בבחירות, בזכות השגתם רוב, דבר שמאפשר להם לחוקק כל דבר. אם הם רוצים לחוקק שכדור הארץ עשוי מארבע פילים שעומדים על הזנב, זה יעבור. הם יכולים כל רוב. אז את זה מנצלים בעוצמה אדירה, דורסנית, לעתים בחקיקות בזק, אבל הצבר של המהלכים האלה, פסקת ההתגברות, תראה אפילו הרעיון שאתה לא יודע איך לאכול אותו, שפתאום בכנסת יהיה להם מה לומר על שיעור הריבית, דבר שהוא סמכותו המרכזית של בנק ישראל בתור הבנק שמופקד על המדינות המוניטרית. פה יש גזל סמכויות, טלטולה ממקום למקום, זאת הבעיה.
כן, אני מסכים איתך כמובן, ואנחנו מדברים על זה המון, מדבר עם עורך דין גלעד שר, ודיברתי עם אסתי סגל, ודיברתי עם קרן הבר, ודיברתי עם פוליטיקאים בעבר, ואפילו עם בכירים בליכוד לשעבר, אהוד אולמרט ורוני ברון, אחד שהיה ראש ממשלה ואחד שהיה שר בכיר, והתחושה הכללית היא שאנחנו לא באמת יודעים, או שהמדינה נבנתה בדרך כזאת, והמוסדות השלטון שמורבבים או תלויים בחקיקה, במחוקקים, וזה לא היה צריך להיות ככה, אבל בכל מקרה זה ככה, לא יודעים להיות דמוקרטיה מתגוננת, ואני מאוד אוהב את הפרזה הזאת שנקראת דמוקרטיה מתגוננת, עוד מימי לימודי במדע המדינה ובמבוא למשפטים לפני 40 שנה, כי זה דמוקרטיה חייבת שיהיה לה את המנגנונים שיגנו עליה מפני עריצות הרוב, אנשים לא יודעים הרי דמוקרטיה, זה קודם כל זכויות המיעוט, אבל לך תספר את זה לאנשים שזוכים ברוב וחושבים שיכולים לעשות כל דבר. וכמובן שאתה הזכרת רק את הדברים האלה, אבל בביטחון לאומי זה כמו למשל לשנות את חוק, את פקודת המשטרה, לא פחות ולא יותר, בשביל שלשר המיועד בן גביר יהיו כמעט סמכויות מפכ"ל, ויותר מזה יופקעו לטובתו, או לטובת המשרד שלו, לטובת הסמכויות שלו, גדודי מג"ב, פלוגות או גדודי מג"ב, שכרגע נמצאים, נכון שהם מג"ב, אבל הם נמצאים תחת סמכות אלוף פיקוד, כי הם משרתים בשטחים, והם נמצאים תחת תפי צה"ל, מה שנקרא, שזה דבר מעורבב לגמרי. דיברתי על זה ממש בשיחה לפני האחרונה עם הפרשן הצבאי של הארץ, עם עמוס הראל, אחד שמבין דבר או שניים בצבא. ואם נחזור רק לבסיס, איך הדמוקרטיה שלנו מסוגלת להתגונן מול דורסנות הרוב, שהוא פשוט מפעיל את הדורסנות הזאת בלי שום יכולת להתגונן מפניה?
אז בוא, אני מציע שנעשה זום על הנקודה הזאת שהורדת, נלבן אותה ואחר כך נעבור לאחרות. תראה, הסוגיה קודם כל היה עוזר מאוד עם כל האנשים שמעלים על דל שפתם את המונח דמוקרטיה, שידעו קצת מה זה דמוקרטיה. כרעיון, כמסגרת, כמציאות פוליטית שקיימת מאז הדמוקרטיה התונאית, מה בעיותיה, מה מגרעותיה, היה רצוי שידעו. בוא נתחיל עם העובדה, שאם היינו לוקחים את כל האנשים שמזכירים את המילה דמוקרטיה מבין נבחרנו, ואומרים, תכתבו על חצי עמוד, מה נחשבים לעיקרי הדמוקרטיה בתורת המשטרים או בהיסטוריה? הם לא ידעו לכתוב את זה אפילו שלוש שורות. כלומר, בעייתנו הראשונה היא שהם מדברים על הדבר, לרוב אנשים, במידה עצומה של בערות לגבי טיבה מהותה. דרך אגב, אם היו צריכים לענות בצורה מושכלת, היו יכולים להגיד שפנים רבות לדמוקרטיה. אין דוגמה אחת, נוסחה מתמטית שאומרת, זה הדוגמה. יש וריאציות, יש אסכולות של כל מיני תפיסות של דמוקרטיה, אפילו דמוקרטיה עממית שהייתה במזרח גרמניה, השתעשעה במילה דמוקרטיה. כלומר, אין נוסחה אחת, אבל אז אתה צריך לדעת את כל הגוונים. זה בערך כמו שאנחנו אומרים דמוקרטיה יהודית, יש הרבה הגדרות מה זה יהודי. עצם הוויכוח, מי הוא יהודי, איך הוא יהודי, האם יהודים רפורמים הם יהודים, האם יהודים אורתודוקסים הם יהודים,
כן, האם יהדות, האם יהדות היא מוצא, דת או כן. לאום, הרי יש לזה שלושת הרגליים.
התשובה המדויקת בדבר הזה, זה שיש פה מגוון רחב של גישות, של שימושים, אבל דבר אחד בטוח, אם יבוא אדם שיגיד אני בודיסט, מגלח את הראש ואומר קרישנה קרישנה, כל היום זה נראה לי קצת רחוק, אבל המגוון קיים, אותו דבר לגבי דמוקרטיות. אבל בכדי קצת לסבר את האוזן, ועכשיו אני הולך להגיד שמה שאני הולך להגיד זה סתם בכדי to make a point, אסור שזה יפורש לא טוב, אסור שזה יפורש לא טוב. המדינה שבעצם העלתה על נס את החשיבה הדמוקרטית זה אתונה בשיא תפארתה, במחצית המאה החמישית לפני הספירה. באתונה כבר אז ידעו על הבעייתיות הגלומה במצב שהעומדים בראש הפוליס עלולים לצבור מידה רבה יותר של כוח מכפי שהם רצו. לזה הם קראו טירן. זאת אומרת, כאשר אדם שמגיע להיות אחד מפרנסי העיר, צובר כוחות ומשתמש בזה לרעה, זה טירן, והמושג טירן היה דבר פסול שהיה בעברם, והשאלה הייתה איך אתה מגן על הדמוקרטיה מפני העלייה המועדת של דמויי דיקטטורים, שזה ביטוי לטיני, טירנים. התשובה שנתנה הדמוקרטיה היוונית כדמוקרטיה מתגוננת, השתמשה בשני אמצעים שאנחנו לא מכירים אותם, וודאי לא מקבלים אותם. האחד זה גירוש, האוסטרקון. רשאי היה כל אזרח אתונאי לרשום על חרס את מי הוא שונא ורוצה לגרש מהעיר. ואם היה רוב לכך והיה לכך מכנים מוסדר, זה מה שהיו עושים. זה דבר מאוד מעניין, משום שזה לא פשוט, לוקחים את הבן אדם, ולוקחים אותו מהזירה הפוליטית שבה יש לו תקומה, זה לא אכזרי, עשו את זה לבחירים בהיסטוריה התונאית, גירוש מהעיר. אבל היה עוד מכניזם אחד, שהתורה הדמוקרטית התירה, להרוג את הטירן. טירניסייט קראו לזה. מותר להרוג טירן. דהיינו, אם קלו כל הקיצים, ויש טירן, ואין דרך אחרת, מותר להרוג אותו. אז אתה שואל איך דמוקרטיות מתגוננות, הרי לך רצפטים מהעבר, ואני חוזר ואומר, אני לא ממליץ על הרעיון
okay.
של טירניסייט בישראל, אבל הרעיון של גירוש, אני לא פוסל, במיוחד כלפי מי שכבר גירש את עצמו וירד מארץ פעם אחת או פעמיים. לגבי הדמוקרטיה...
אני רק אעיר פה שאתה יודע, מי שישמע את זה מהצד השני, לא שיש לי, אתה יודע, מאות אלפי מאזינים לפודקאסט שמגיעים מחוזות הימין, אני משער, אבל מי שישמע את זה בצד השני, בבקשה, אנחנו נגרש את כל השמאלנים, את כל הפלסטינים, כל מי שלא מסכים איתנו, נורא פשוט.
אז תשמע, אפשר ללמוד את הנושא, גם שם מתקיימת מידתיות, היה מותר אחד לשנה וכו', אבל גירשו את תביסטוקלס למשל. הטרגדיה היא שלעיתים זה היה צורה של ענישה פוליטית על חריגה פוליטית, לא שהשליחו לבור עתיד כמו שהשליחו את ירמיהו, אלא בסך הכל הוציאו את הדג מהמים שבהם הוא יכול לשחות. רוצים ללמוד את זה? אני חושב שזה יכול להיות עונש נוסף לאישיות ציבורית ששרחה, אבל לא שרחה במובן פלילי. דמוקרט זה מושג שקיים, ואני רוצה עוד להגיד דבר אחד, שלו היו אנשים יותר יודעי דבר, היו מתייחסים למושג במידה רבה יותר של שכלול, ולא בפופוליזם כזה. מדברים על חשיבותם של זכויות מיעוט. המונח זכויות מיעוט. באנגלית, minority rights. עכשיו אני שואל אותך, כשאומרים זכויות מיעוט, לאיזה מיעוט מתכוונים? למשל, למיעוטים של אנשים שאין להם בלורית יפה, אני שייך למיעוט הזה?
יש מיעוט כזה? אתה לא לבד, אני חייב לצאת.
לא, אבל לך יש מיקרופון, שמה.
אוזניות.
אוזניות. בכל מקרה, מהו מיעוט שצריך להגן על זכויותיו? אני שואל אותך, כשהתכוונו ההוגים של התורה הדמוקרטית, שהזכירו את המונח, זכויות מיעוט, לאיזה מיעוטים הם כיוונו?
תראה, אני לא בקיא עד כדי כך בהיסטוריה היוונית העתיקה, אבל אני משער...
לא, עד היום, עד היום.
אז אני משער
שההגדרה
של מיעוטים זה אותם חלקים בחברה שאינם שותפים לרוב השולט, שזה יכול להיות מיעוטים אתניים, זה יכול להיות מיעוטים פוליטיים, זה יכול להיות מיעוטים שלפעמים הם אפילו מגדריים ומגזריים.
יש הרבה סוגים. אז אני אגיד לך מה אומרת, מה אומרת הבדיקה הכמותית. מאחר מהשיטה האמריקאית של בחירות, בהרבה תחומים היא המנצח לוקח הכל. אתה רץ לתפקיד מושל או לתפקיד סנאטור, 51% יש לך, אתה נבחרת. מה עם זכויותיהם של 49% האחרים? הם לא קבלים ביטוי, כי הנבחר לא הולך לייצג גם אותם.
כן.
והייתה שאלה פרמננטית בשיטות בחירות כאלה, שהן לא יחסיות וייצוגיות, אלא winner takes all, מי ידאג לכך שכמעט אותו כמות, ולהם קראו זכויות המיעוט. איך מוודאים? שגם המיעוט זכויותיו לא התעדו, מכיוון שכל הסמכויות ניתנו לזה אלה של ה-51% או משהו כזה. זאת הייתה הכוונה האוריגינלית,
כן.
ונתנו את זה כמה דברים. אבל כשאתה בודק בארצות הברית, לאיזה מיעוט כשהיה דיברו ממש במרוצת השנים, מי הקבוצה שפחות נהנתה מזכויות, ושאליה דיברו הכי הרבה תחת הכותרת זכויות מיעוט, תתפלא, נשים.
ברור שנשים, שם. אני מיד אמרתי מגדרי ולא סתם אמרתי, ודאי.
אתה
ודאי.
צדקת, אבל המעניין הוא, לא, אתה צדקת במובן, אבל הם לא מיעוט.
ברור שלא נכון. מיעוט, נשים נדמה לי שסטטיסטית בעולם יש להם אדג' מסוים על גברים.
מסיבות של הטבע.
כן,
אבל
כן.
זה נכון, הם רוב, אז, אבל אין כל של ספק במונחים של שוויון, בצורה מובנית והיסטורית, נשים הופלו ומופלות
מופלות
עדיין
עד
לרעה.
היום, עד עצם היום הזה.
לכן השימוש הכי רווח הוא למיעוט במובן האיכותני, ולא במובן הכמותי. כן. נשים במובן הזה הם מיעוט.
חשוב לי רק להדגיש שציינת את השיטה האמריקאית של winner takes all, ויש שם סיפור עם, עם האלקטורים, זה מאוד מאוד מסובך, וזה קשור למבנה
אחר.
המקורי. אנחנו בנויים אחרת, אנחנו בנויים על פי השיטה הפרלמנטרית בבחירות יחסיות, שזה יותר המורשת הבריטית, ובמידה רבה עוד כמה דמוקרטיות אירופיות בעיקר, ו... נדמה לי שדווקא במבנה שלנו, winners doesn't take all, זה לא בדיוק ככה, בגלל שצריך לבנות קואליציה שתשלוט. הבעיה היא שלמשל הבחירות האחרונות שהתקיימו על פי השיטה הרווחת, הקיימת, למרות שהמספרים המוחלטים היו כמעט זהים בין שני הגושים, בגלל השיטה, בגלל אחוז חסימה, בגלל נסיבות אחרות, the winner took all. Winners took all, זאת אומרת יש זהות כמעט מוחלטת בין כמעט כל שותפי הקואליציה החדשה שהולכת לקום, ופה אנחנו בבעיה כי אין איזונים.
תראה, אני חוזר להבנה על הדמוקרטיה. קודם כל, בוודאי שישראל היא לא בנויה לפי השיטה האמריקאית בהכרח, אבל אתה יכול לומר שרוב הדמוקרטיות המערביות, כדאי להסתכל על כולן, יש שונות, אין אף אחת שהיא חיקוי של אחרת, אבל אתה כן רואה דברים שמבחינת מכנים משותפים לכולם, על כל מגוון שיטות המשטר שלהם, ואני ככלל מציע להסתכל על הכל. מכל, אתה יכול להבין, אם אתה רואה דבר אחד שהוא אוניברסלי למשל, בכל הדמוקרטיות, בין השיטה הבריטית, השוויצרית, השוודית, הדמוקרטיות המערביות, אם אתה רואה משהו, אחד למשל זה עקרון הפרדת הרשויות.
נכון. ידעתי
אתה רואה את זה, אז אתה אומר,
ברור.
זה כנראה בבחינת נכסי צאן ברזל. לעומת זאת, יש דברים שהם ייחודיים לכל שיטה ושיטה. מה שקורה אבל בישראל, טכנית, מאחר ואתה יכול להקים ממשלה רק אם יש לך רוב, תראה, למעשה אתה יכול גם עם פחות, אם אין מישהו שגובר עליך, אבל מי שיש לו 60...
יש גם מנגנון של ממשלת מיעוט, יש דברים כאלה, כן.
נכון, אבל אם זה, אז ברגע שיש לך רוב, אתה יכול להגיד, גמרנו. אם אני יכול לקרוא תחת עיקרון של משמעת מפלגתית או קואליציונית לכולם להצביע, אז יש לך אוטומטית רוב, אתה יכול להעביר כל חוק, ולכן זה שלטון של רוב. שים לב אגב, עד כמה יש פה ניצול לרעה של הנבחרים החדשים, שאומרים נבחרנו, אנחנו נבחרי הציבור, זה העם אמר את שלו, משתמשים בזה בצורה פשטנית שוב ושוב. אני על זה רוצה להגיד שתי מילים. קודם כל, זה נכון, הם נבחרי הציבור, אבל כדאי שהם ידעו שבכל המדינות המערביות לפעמים בודקים איזה ממוסדות המדינה זוכה לדרגת היוקרה והאמון הגבוהים ביותר, ושואלים שאלה, מערכת המשפט, הרשות המבצעת, הצבא, המשטרה, ותמיד מגיעים אחר כך לנבחרי הציבור הפוליטיקאים. בכל העולם המערבי, הפוליטיקאים זוכים לציונים הנמוכים ביותר.
בוודאי, בוודאי.
בוודאי, כי זה אולי מובנה. אז זה מסכנים הפוליטיקאים, הם חושבים שהם נבחרו, הם חושבים אולי שהם נבחרת, אבל האחרים בדרך כלל מוערכים יותר. אלא שבישראל, ואני רוצה שתדע את זה, הם מדורגים יותר נמוך מאשר עמיתיהם הפוליטיקאים בדמוקרטיות המערביות האחרות. כלומר, הבוחר הישראלי, יש לו הערכה לפוליטיקאים שלנו שהיא עוד יותר נמוכה מהערכה שיש לאיטלקים
כן,
לפוליטיקאים
כן,
שלהם.
ומה שנקרא, השיגו את זה בכישרון רב מאוד, הם הצליחו להסניע את עצמם על כולם.
בדיוק, אבל לא רק להסניע. כל פעם שאני רואה איזשהו חבר כנסת מדושן עונג ואומר אנחנו הנבחרים, הייתי אומר לו, אל תלך שולל אחר המילה נבחרת למעשה. בהשוואה לרוב המדינות, אתם זוכים לדרגת הבוז הגדולה ביותר, שלא לדבר על חוסר אמון עמוק. וזה בעיה של הדמוקרטיה הישראלית.
כן. כן.
אתם צריכים להיות ראויים ליותר, אבל כמו שאתה אמרת, על ידי ההתנהלות כמו שאתה רואה היום בין הפוליטיקאים, שכל אחד קורע נתח במוסדות, מקדרר ומוסר, הדבר הזה לא מגביר את האמון בהם.
אתה הזכרת קודם במסגרת, ואני חושב שזה כן מתקשר איכשהו ליכולת של דמוקרטיה להתגונן מפני עריצות הרוב, מפני שרירותיות הרוב וכן הלאה, ואני מחבר את זה עכשיו למידת הערכה למוסדות השלטון, או למוסדות המדינה, זה לא שלטון, זה מוסדות המדינה, ובמשך הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים, וזה לא קשור לזהותו של נשיא בית המשפט העליון X, Y או Z, ובמשך הרבה מאוד שנים המוסד שזכה להערכה הגבוהה ביותר, נניח כרגע לאקדמיה ולצבא ולכל הדברים האלה, אבל המוסד האזרחי שזכה להערכה הגבוהה ביותר, שהיה head and shoulder מעל כל המוסדות האחרים, היה בית המשפט העליון. בית המשפט העליון הישראלי נחשב לסוג של מורה דרך, הורים ותומים, אם זה חיים כהן, אם זה כמובן ברק ואחרים. קודם כל, הנבחרים האלה, בעיקר הנבחרים הנוכרים או נציגי הימין בשני העשורים האחרונים בוודאי, יודעים את זה והולכים להילחם בזה. ופסקת ההתגברות שעליה מדובר היא בפירוש אצבע בעין בעינו של המוסד הזה, כי הם יודעים שזה המחסום האחרון ביכולת שלנו, של האזרחים, של המיעוטים, אבל אנחנו לא בהכרח מיעוט, להתגונן מפני העריצות שלהם. במקרה שלהם זה בשביל, אתה יודע, בשביל הנאות פרטיות, כן, להיחלץ ממשפט או משהו כזה, או להתמנות כשר למרות הקלון, אבל הם מזהים שזאת הבעיה שלהם, אחרי אגב שנתניהו זיהה שהתקשורת היא הבעיה שלו ועוד כל מיני דברים, וזה נשמע כמו המבצר האחרון, ולצערי הוא מרגיש לי כמו משהו שהולך ומתמוטט ממש לנגד עינינו.
שוב, כדאי שכשאנחנו מנתחים את הדברים, נאמר אותם בדרגה יותר גבוהה של דייקנות, וגם בהקשר הרחב וגם על פני זמן. קודם כל, לגבי המושג של ביקורת שיפוטית או בקרה שיפוטית, מה במבנה הדמוקרטי, נאמר הטהור, נוהגים לדבר על שלוש רשויות, רשות מבצעת, רשות מחוקקת ורשות שופטת. הרשויות האלה אמורות להיות מופרדות, אבל בשיטה האמריקאית, למשל במקומות אחרים, גם יצרו מצב שאין רשות שיש לה מונופול כולל. כל אחת יש לה דרגה של בקרה על אחרת. וחלוקת הבקרות התבצעה כך. הבקרה על חקיקה נמצאת אצל הפרלמנט, על הגיסלטורה. היא יכולה לחוקק חוקים, אף אחד זולתה. הבקרה על הביצוע, על ההוצאה לפועל, על היישום, רק על הזרוע המבצעת. והבקרה השיפוטית היא בידי הרשות השופטת. לכן, למשל, הכנסת יכולה לחוקק חוק ולהגיד צריך לעשות ככה וככה, היא אפילו יכולה להקציב את התקציבים, כי היא קוצבת תקציבים. אם הרשות המבצעת לא רוצה לבצע, היא לא תבצע. הרשות המבצעת רוצה לעשות משהו, אבל בלי שהיא תקבל תקציב מהכנסת, לא יהיה. ואילו הרשות השופטת, היא עושה בקרה בעיקרון, בכדי לוודא שהחקיקה תואמת או את החוקה, או יסודות יסודיים מאוד של החוק, ואין שם פגיעה אחרת בציבור, כפרטים, כאזרחים או כבני אנוש. וזה מארג של checks and balances, כל אחד אוחז באחר. בישראל חל שיבוש חמור מאוד מההתחלה בדבר הזה. בוא נתחיל עם הדבר ההפוך, הפרדת הרשויות. עכשיו חוגגים את החוק הנורווגי, אבל מה זה, מה קורה פה? יש לנו 120 חברי כנסת, זה לא הרבה, פרלמנטים אחרים יותר גדולים.
כן, כבר היה דיבור על זה שראוי להגדיל את המאגר הזה של חברי כנסת.
בוא נעזוב, יש 120.
כן.
מרכיבים ממשלה. אם ממשלה הייתה צריכה להיות, עכשיו, רוב חברי הממשלה הם גם חברי כנסת. פעם היה חוק שהגביל את מספר חברי הממשלה, זה האקזקוטיבה, ל-18. עכשיו, יצא מצב ש-18 אנשים הם בעת ובעונה אחת השרים מהזרוע המבצעת וחובשי ספסלים בין המחוקקים. זה כבר ערבוב.
כן.
אבל אז קרה עוד דבר אחד. מאחר ורוצים לחלק כופתאות, אז התחילו להמציא משרדים, להמציא משרדים, והגענו כבר כמה פעמים לממשלות, כמו עכשיו, שהם יותר מ-30 שרים. היה פעם חוק יסוד שמנע את זה, ביטלו אותו מהיום למחר.
נכון.
והיום מקימים 30. עכשיו ייקחו 30, אם כי הם לא חייבים לבוא מהכנסת, אפשר להביא שרים מבחוץ,
כן.
אבל רובם מהכנסת, עכשיו ייקחו מהכנסת את 30 או כמעט חברי הכנסת היותר ותיקים, היותר בכירים, כלומר מדללים את הכנסת מהמשאב האנושי היותר איכותי שלה, משאירים שם 80 מתוסכלים שמחכים לתורם, ומעבירים את כולם לזרוע מבצעת, אבל, ובכדי לוודא שאפשר יהיה, שאולי הם יישארו רק בזרוע מבצעת, מפעילים את החוק הנורווגי ומכניסים מתחתית הרשימה עוד חברי כנסת. אז אפילו אם אתה יוצר את החוק הנורווגי, הפרדה הרמטית בין הפרלמנט ותפקידיו לבין הזרוע המבצעת ותפקידיה אין בישראל,
נכון.
וזה יוצר טשטוש. למשל, היום רוב יזימות החוקים באות מהזרוע המבצעת. אז כבר אין מונופול, וזה כבר פגע ופוגע כל הזמן. עכשיו תוסיף בפגיעה החדשה, שכאשר הסתבר שהזרוע השיפוטית משתמשת בסמכות הבקרה השיפוטית, אבל במקרים נדירים.
כן, כן, 20 ומשהו מאז קום המדינה.
כן, כאשר מתקיימת סתירה בין חקיקה של הכנסת לבין חוקי יסוד, או לבין חוקה אם יש לה, כאשר היא עושה את זה,
או לבין
זה
סבירות קיצונית ופגיעה באוכלוסיות.
אז הם רוצים התגברות, טוב כן. מאוד, הם רוצים הכל.
כן.
אבל היום אתה רואה עוד דבר אחד. חלק וזה הדבר שהופך את הדבר, אני אשתמש פעם לביטוי שעשו לעסקה קודמת בין שמעון פרס לבין ש"ס, עסקה מסריחה.
התרגיל המסריח, עוזי, התרגיל המסריח.
התרגיל המסריח, כן. הבריתות האלה של, כן. של, 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 של כל מיני דברים, בכדי לתת למפלגה, שלטון תמורת מפלגה אחרת, עכשיו, העסקות המסריחות הן, רובן ככולן, מתנגזות לכך, תורידו את הבגץ מעל הראש שלנו, בכדי שנוכל לעבור על חוקים. אנחנו עכשיו רוצים להיות עבריינים, אז יש שתי דרכים לעשות את זה, או להכשיר את השרץ, או להוריד את הרף. בקיצור,
לא, החמצת את הדבר הכי מדהים. אנחנו לא עוברים על החוקים, כי שינינו אותם. זה נורא פשוט.
בדיוק. לא, בדיוק, אבל אני אומר, כל האנרגיה...
הממזרים שינו את החוקים, עוזי, הממזרים שינו את החוקים והולכים לספר לנו.
כל החריצות לעשות היא לא בכדי לעשות דבר שמחזק את המדינה, שתותן לציבור, שעושה את מה שהציבור ראוי וזכאי לו, אלא בכדי לתת להם את הפרצה לקבל שלמונים, או לעשות את דברים נפסדים מסוגים אחרים, לשם כך אנחנו מרופפים את כל שלטון החוק, זה הדבר החמור.
ויותר מזה, אפשר להרוס פעם אחת, לבנות זה נורא קשה, להרוס זה כהרף עין. השאלה באמת הגדולה היא, ועל זה אני מקיים באמת עשרות, זאת אומרת זה מאות שיחות, ולא הכל מוקלט כמובן, אבל זה השיח המרכזי בין אנשים שגורל המדינה, שהגורל שאתה יודע, של ילדינו ונכדינו וכו', כל כך חשוב לנו, איך אפשר בפועל להתגונן מול הטירוף הזה? אני פשוט לא מצליח, אני משוחח עם עוד ועוד ועוד אנשים, ואנחנו לא מצליחים, אתה יודע, למצוא את המנגנון האחד הזה שאולי יעזור לנו פה.
תראה, אז על זה צריך... הסיבה שאני מוטרד מאוד, זה שיכול להיות שאם הדברים האלה יתממשו, והם אוטוטוט לקראת התממשות, עברנו את הנקודה של אל חזור, לא יהיה יותר מה לעשות, משום שפרקו אותנו מההגנות שלנו, פרקו את זה, אין. השתלטו על התקשורת, השתלטו על גורמי אכיפת החוק, עוד מעט השתלטו על השפיטה. לא חייבים לתת ציוני צלש כל הזמן לצד הזדוני בסיפור. צריך גם לבוא בביקורת עצמית, כי פה הייתה ממשלת שינוי, היא הצליחה, הייתה לה ממשלה, והיא לא החזיקה מעמד.
נכון.
ואחר כך היא הפסידה בבחירות, מפלגה שלמה נעלמה והתעדתה, בגלל טעויות טקטיות.
נכון.
כלומר, אם כשעושים טעויות כאלה, הן עלולות להיות טרמינליות. ולכן, הערה ראשונה שאני אומר, במידה ואני מדבר בדרגה גבוהה של מודאגות, זה שזה רק יעלך, יעשה יותר ויותר קשה, וכבר היום זה קשה לחולל שינוי. משום שלמשל הסיפור הדמוגרפי, אם כל המצב יישאר כמות שהוא, בעוד 4 שנים אם תהיינה בחירות, אוטומטית עוד מנדט או שניים לגוש הזה. למה? מהסיפור הדמוגרפי.
כן.
הסיפור הדמוגרפי גורם לכך שיש התרבות של המצביעים.
אז יכול להיות עוזי שהמפעל הזה נדון לכליה.
אז רק רגע, מה זה כאן נדון? אני אף לא חשבתי שנדון. אף אחד מהחורבנים שלנו לא נדונו. במו ידינו גרמנו להם.
בסדר, עכשיו אתה ואני מדברים. אנחנו מבינים את הסכנה. מה אנחנו יכולים לעשות עם זה?
חכה, אז רק רגע, תראה.
כן.
א', אני מציע שוב פעם, הסיבה שאני מודאג זה מכיוון שכבר רוב לא עשינו את מה שהיה צריך לעשות.
נכון.
לא הייתה הנהגה הנכונה, לא היה המאמץ המספיק, הייתה זכיחות, היו טעויות, ובחלק מהנגעים גם אלה שרוצים להחליף נגועים באותו דבר.
אני מסכים.
לך תראה על מה המפלגות הערביות לא התאחדו, באיזה מקום עסקן ליגה לא אומר איזה, שיבצו אותו באיזה מספר. על זה הם גרמו לפיצול. הפוליטיקאים של השמאל לא יצוקים מפלדה לעומת הפוליטיקאים של הימין.
בוודאי שלא, הם איומים. הם איומים, מה אנחנו מדברים?
אז תמכח, יש אפשרות אחת שאולי תצמח הנהגה יותר מהותית, יותר ושלא תעשה שגיאות. אבל אני רוצה להגיד לך דבר נוסף, שתי נקודות. יש כמה אסכולות עכשיו, באלה שאומרים, גנץ אמר, סוף המדינה, משתמשים בביטוי הזה. יש אפילו אסכולה משעשעת, שאומרת כך, שום דבר טוב לא יקרה, עד שיקרה אסון. אז תהיה התעשתות.
כן.
כנגד גיבורי האסון האלה, שאז אומרים שיבוא יותר מהר האסון, בכדי שתקדם התעשתות. חבר'ה, או שכן או שלא. לו הייתי יודע שבעקבות טראומה ענקית תהיה התעשתות, ניחא. אבל הסיכוי שיקרה ההפך הוא לפחות אותו סיכוי.
אני מסכים איתך.
אז אני לא מבקש לאלה שקוראים בונה האסון. אני קורא בעיתון היום, תמול שלשום, אומר בוא נצא לגלות, בוא נקדים את הגלות. אם נגזר על רבים פה לעזוב בגלל הימלטות או בגלל שהם לא יכולים לעמוד בזה, בוא נעשה את הגלות וישארו פה אחרים. תראה, זה לא הפתרון, אבל זה, זה, זה כל מיני חיפושי סרק של, כמו שאמרתי, רדוקציה לדבר אחד, שעה שהמערכה יותר כבדה והמציאות שמולה צריך להיערך היא יותר קשה, וגם הדברים שצריך לעשות הם יותר רבים, והם לא מצטמצמים לדבר אחד. בכל מקרה, פעם נהגו לשאול אותי, אני אגיד שני דברים שנהגו לשאול אותי ומה הייתי עונה, משום שבמידה רבה, כמו שאתה ציימת, הפורמציה שלי היא של איש מודיעין. לנסות להבין את הדברים כהווייתם, לנסות לומר אותם לא לפי רצונותיי, אהבותיי או שנאותיי, אלא בצורה ניטרלית. לא להנעין בהכרח ולא להדכא בהכרח, לא לדבר עם מסעות נפש, ומעל הכל, להסתכל בצורה ממלכתית, זאת אומרת, על המדינה אני מדבר, כמסגרת, כישות שבה אנחנו אזרחים. ובכן, שאלו אותי בעבר, האם אני אופטימיסט או פסימיסט? התשובה המדויקת שלי הייתה כך, אם נעשה את כל מה שצריך לעשות, בתבונת עשייה והנהגה מהסוג שהיו לנו בעבר, אני אופטימי. אם נעשה את כל המחדלים שכבר עשינו, וידענו מחדלים, וגם נהיה טיפשים, אני פסימי. עכשיו תגיד לי מה נעשה, איך נעשה, ואגיד לך את התשובה. זה לא תשובה שצריך לקרוא אותה מראש. אני משתדל להיות אופטימי, אבל בכל מקרה צריך גם לעשות. הדבר השני ששאלו, דיברת קודם על נתניהו שדיברנו עליו לרגע. תראה, נתניהו השתנה במרוצת השנים. אף אחד מאלה שכותבים עליו היום משתמשים, אני רואה היום בעיתון, מטובי הפרשנים הפוליטיים שלנו, מפקפק בכך שנתניהו יש לו עדיין שיקול דעת צלול. זה לא ביטוי כמו שאמר אולמרט. כשהתחילו החקירות, כשהתחילו להתפתח תיקי 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, תיקי אלפים, אי שם ב-2016, היו כל מיני שיחות כאן בארץ, אחרי שנתניהו ניצח יפה בבחירות 2015, ששאלו מה יהיה האפקט של החקירות עליו, לאחר שהוא יודע את תקדים אולמרט. האם יכול להיות שהוא ישבור שמאלה? האם יכול להיות שהוא יעשה כמעשה שיוחס לשרון,
כן,
בכדי להיות,
להיות
מאותרג?
מאותרג, כן.
אז הוא יזו שמאלה, ואז ימחלו לו, כמו שמחלו לשרון.
כן.
אני אמרתי שאני לא רואה את נתניהו נתון להלך הזה. שאלו אותי, מה אתה חושב שהוא יעשה, ככל שהתהליך המשפטי יתקדם, ויסתבר עומק הברוך של הסתבכותו? אמרתי, הוא ישרוף את המועדון. עכשיו, זה סלנג, ישרוף את המועדון. אתה צודק, לא שיערתי שהביטוי המוחשי של זה, זה לשרוף את...
לא משאיר אבן על אבן.
אלא בקור רוח. פשוט בכדי לפלס לו, על פי תוכנית סדורה, החלצות ממשפט, מכל משפט, ממשפט צדק.
כן.
אף אחד לא דורש משפט תפור. הוא אולי שכנע עצמו שתפור, אני רוצה להאמין שהוא יותר צלול וחד, והוא יודע בדיוק מה לא תפור, כמו שהוא יודע את כל הדברים שעליו לא יודעים, אבל הוא יודע.
או, כן, כל מה,
לכן,
ש... כל מה שאנחנו עוד לא יודעים, יכול להיות שהוא חמור אפילו ממה שכן נודע. כן,
המשטרה לא עובדת להגיד, אני רוצה לדעת מה ההתנהגות הפלילית של פלוני, אני רוצה לכתוב את ההיסטוריה שלו. היא יודעת שיש תופעות כמו מילצ'ן עוד כמה יותר חמורות. כשהיא עולה על משהו שכבר יש לה ראיות חזקות ומוצקות והכל, היא מתבייתת על הדבר הזה והיא עוזבת את הדברים האחרים. מה, אתה לא יכול להושיב בכלא 20 פעם על אותה עבירה?
אני אגיד לך, ואני אגיד לך
שפה... אז ככה עובדת המשטרה.
אתה צודק, ואני חושב שפה בעניין הזה מנדלבליט עשה מעשה נבלה, תשלח לי שאני מציין את זה כאן ככה, א', כי אם הוא לא היה מפריד את... אם הוא היה מפריד בין כתבי האישום, והיה מגיש על תיק 1,000, הפשוט, המאוד מאוד חד וחלק, כתב אישום מיד ב-2017-2018, ומחכה או משאיר את כל השאר, או שיבואו או שלא יבואו, אז היינו כבר אחרי כל הסיפור הזה, אחרי הירורים ואחרי הכל, או שהוא היה הולך לכלא, או שהוא היה מזוכה, לא משנה כרגע. אבל זה שהם הלכו all in בבת אחת על הכל, זה מסבך את העסק ומאפשר לו להיבחר מחדש, כי כל זמן שהוא לא הורשע, הוא זכאי. עכשיו אנחנו מסכימים עם העיקרון הזה, אבל זה קטסטרופה.
אבל אני רוצה להגיד לך עוד, בשיח, בין האנשים שהתייחסו בפומבי, נמצא פרופסור ברק מדינה,
כן.
שלפני כמה ימים...
הגבתי על המאמר שלו בציוץ מאוד מאוד... מאוד מאוד נחרץ, ותכף נראה אם אתה חושב כמוני.
הוא אמר ככה, הוא נתן צפי אחר, לא של קטסטרופה, לא אסון, מלחמת אזרחים.
כן.
תהיה פה מלחמת אזרחים.
כן.
זאת אומרת, מדמיינים כבר מצב כמו שהיה בחורבן בית שני, כשיד אוחזת ביהודי שוחט יהודי.
בלקניזציה, בלקניזציה, זה בדיוק מה שחושבים
שיקרה פה. אני לא יודע בלקניזציה, כשאומרים לנו מלחמת אזרחים, כל אחד יודע... למשל, מלחמת האזרחים של ארצות הברית היא המלחמה שהיו בה הכי הרבה קורבנות אמריקאים מאשר כל מלחמותיה האחרות. וההרס והקטלניות שבוצעו במלחמת האזרחים האמריקאית הייתה ללא סוף.
אין קשה ממלחמת אזרחים.
מלחמת אזרחים, אנחנו רואים אותו עכשיו בסוריה, ראים אותו בלבנון, אנחנו זוכרים את ההיסטוריה שלנו, אז כשאומרים לנו שאם המשפט יימשך, זה יגיע למלחמת אזרחים, אתה שואל למה? מי? מי ירצח את מי? אני לא יודע. אבל פרופסור מדינה, שהוא אדם בשיעור קומה גבוה ביותר, הוא באלך רוח כזה, שאומר, אם אנחנו רוצים לחסוך את החזות הזאת, עלינו לעשות עסקת טיעון. עדיף כבר שתהיה עסקת טיעון, וזה הרע במיעוטו.
אז אם אתה רוצה, אני אגיד לך איך הגבתי לזה. א', כן. אני חשבתי וכתבתי בפברואר 2016, שנתניהו לא יושב בכלא, חשבתי אז שגם, כתבתי מאמר בארץ, חשבתי אז שהוא אפילו לא יוגש נגדו כתבי אישום, אז הוגשו, בזה טעיתי, ויש משפט. אבל אני עדיין עומד על זה שהוא יעשה כל מה, אפרופו לשרוף את המועדון, הוא יעשה כל מה שרק אפשר, בשביל לא לשבת בכלא. הבעיה היא שמדינה חי את המאמר שלי, או לפחות את הגישה שלי, עד לפני שנתיים. היום נתניהו במצב שהוא לא ייקח שום עסקה. זאת הטענה שלי. למה הוא לא ייקח שום עסקה? שהוא היה לוקח אגב לפני חצי שנה. הוא לא ייקח היום שום עסקה, מכיוון שהיום המטרה שלו זה לצאת מתוהר לחלוטין. מבחינתו, כל ההזיות של לחקור את החוקרים, להעמיד לדין את היועצים המשפטיים והפרקליטים והתובעים, והוא יצא נקי וזך כבדולח, זאת המטרה שלו. ומבחינה
זה
זאת,
ברור.
לא, אז זה לא היה ברור עד לפני כמה
חודשים. אולי לא ברור, אז בוא נחדד.
בקיצור, מה שנראה, אני רק אסכם, אני אמרתי, ברק מדינה צדק לגמרי, אבל לא היום, זאת אומרת, הוא צדק עד לפני שנה, עד לפני חצי שנה, הרכבת הזאת כבר יצאה מהתחנה, נתניהו כבר לא רוצה עסקה.
ייתכן שהוא לא רוצה, וייתכן שהוא ירצה יותר מאוחר, אתה לא יודע ואני לא יודע. הוא, מדינה אפילו מציע את זה, שזה יבוא ביוזמתנו.
כן, כן, כן.
כי הוא כל כך חושש,
נכון,
מתוצאה של משפט, שעלולה לגרום למלחמת אזרחים, שאומר, בכדי לחסוך את הדבר הנורא הזה, זה מחיר קטן, לתת לו עסקת טיעון.
אני שומע את זה מאוד מקומות. בוא נוותר לו.
בסדר.
איש אחד לא שווה את החורבן, זאת הטענה.
עכשיו, יש רבים שאומרים את זה.
אני יודע.
ואני אומר, סליחה, אבל עכשיו אני רוצה לומר, כשאתה חושב על הדברים האלה בראייה רחבה, בראש צלול, סליחה. א', האדון האזרח נתניהו, לגיטימי שתרצה שתצא נקי מהכל. לגיטימי שתטען לחפותך. לגיטימי שתשתמש בכל האמצעים שיביאו לכך שתצא זכאי, כפי שאתה חושב שהנחה, ויבוא שלום גם לנפשך, שהרי ברור המצב הנוכחי הוא לא נעים. אבל בעשותך זו אסור לך לעבור על החוק, אסור לך לשבש תהליכי משפט, אסור לך להטריד עדים, ואסור לך להלך אימים מה יקרה בישראל אם חס וחלילה המשפט ימצא אותך השם. כן. כי בזה אתה לוקח את האזרחים שעל ביטחונם אתה אחראי, והופך אותם לבני ערובה בכך שמבוקשך יצא. זה לגבי המגבלות של מה שמותר למר נתניהו לעשות. מה צריכה לעשות מערכת המשפט? מערכת המשפט צריכה להמשיך בתהליך המשפטי לפי כל כללי ונהלי וסדרי החוק. אסור לה להיות מוטט לאף כיוון. עיקרון השוויון חייב להדריך אותה, החוק חייב להדריך אותה, ואין פה הנחות סלב, ואין פה ההפך.
אני אתחלה.
היא חייבת להתמיד, היא לא רשאית להיות מופחדת. אני שומע היום למשל, שהשופטת חוששת, או הפרקליטה חוששת.
כן, כן, התובעת שוקלת להתפטר לפי מה ששמענו.
אין לה זכות.
אני מסכים.
אני לך. היום אומר לה, גבירתי, את קצינה של בית המשפט, את גורם אחראי, משרת ציבור, על שמירת החוק, ובצד הזה את חייבת להיות הפרקליטה. יש פה סיכונים שתיפגעי, כן. גם לחייל שיוצא למשמירה יש סיכון. גם לשוטר שמתרוצץ מול הבריונים יש סיכון. גם לרופא שמטפל בחולים יש סיכון. אלפי ישראלים משלמים במחירים של פגיעה אישית בהם לארן ארוך יותר מהפגיעות הצפויות לך. אז אם את חושבת מפגיעה, את יכולה לדרוש את כל ההבטחה לאדמו,
אז אני אגיד
אבל
לך,
את
אני אגיד
חייבת
לך
להיות
משהו.
על משמרתך.
אני מסכים
תצא...
איתך, אני רק אגיד להגנתה, שנייה אחת, עוזי, אני אגיד להגנתה, שהיא א', סובלת מההתנכלויות האלה כבר 4-5 שנים באופן אקסטרימי, אחד, וב', שאין על האנשים האלה הגנה. גם ראינו מה קרה על רוי פרייס, דוקטור, על פרופסור, בסיפור הזה עם הקורונה, התעללו בה ובמשפחה שלה ובבעל שלה ובילדים שלה, 24 שעות ביממה. לא, אבל אין הגנה, המערכת המשטרתית לא מגינה עליהם, לא מגינה.
היא הייתה צריכה, אתה יודע,
דרשו, דרשו הגנה.
אלה מחירים שמשלמים אנשים במקצועות שונים, ולא מעטים. עכשיו, כשהיא נכנסה לתיקים האלה, היא ידעה מה היא עושה.
אני לא חושב שמישהו ידע על העוצמות האלה, לא, אני פה,
תסלח לי,
אני אומר לך, עוזי, לא ידעו, לא היה את הדבר הזה. תקשיב, אני קצת שומע, אתה יודע, לא הכל מתפרסם והכל, ממררים את חייהם של האנשים האלה ברמה, שממעיסים עליהם את הרצון לחיות.
אבל למה לא מגינים עליהם?
כי לא, כי עובדה.
לא נעלה את ההגנה, אלוהים
אדירים. תקשיב, בתי משפט הוציאו, בתי המשפט שלהם, כן, המערכת בתי המשפט, הוציאה צווי הרחקה. אוקיי? עכשיו, האנשים, חלק מהאנשים לא שעו לצווי הרחקה והמשיכו להטריד. אתה חושב שמישהו מהם נעצר? לא, לא, הם המשיכו להטריד.
כי אני אומר לך ככה, אם היא תתפטר בגלל הדבר הזה, זה יהיה כניעה לפשע ובעצם עידוד של המשכי תהליכים כאלה לעתיד.
I couldn't agree more.
אני לא מתקומם נגד הדבר הזה, אני מתקומם נגד העובדה שזאת תהיה עריקה מצדה, והדבר הזה הוא יתרום לנפילת המצב.
ואני חושב, אני חושש מאוד שבעידוד ראש הקנוניה אנחנו מאוד קרובים לשם. אבל אני רוצה באמת לשים פה נקודה, ואני רוצה לסיים עם השיחה הזאת כבר מתארכת, אבל היא מרתקת, ואני רוצה לסיים ב... מתוך הניסיון שלך, גם מול מערכות ביטחוניות, ומול בכירים שעשו מגוון של תפקידים בשירות המדינה וליד שירות המדינה, אנשי עסקים, ראשי שירותים, ראשי שירותים לשעבר והכל. האם יש היום איזשהו קדר, לדעתך, שמסוגל להתארגן, אפילו בבית קפה או בשיחה פרטית, להתארגן ולייצר איזשהו גוף שיבוא לנתניהו ויבוא למעט האנשים הסבירים שנשארו שם, ויגיד לו, תקשיב, אם אתה, ראיתי שהיה תדרוך כזה של מטעם המתכל, מטעם הרמטכל לכתבים הצבאיים, זה הכותרת הראשית היום בעיתונים, לגבי המצב בשטח, אבל אני מדבר עכשיו ברמה האזרחית, להגיד להם, תקשיבו, מפעלים יצאו מכאן, חברות בינלאומיות יפסיקו להשקיע כאן, אנחנו, אפרופו מדינה, אנחנו על סף, אנחנו עלולים להגיע למלחמת אזרחים, פסקת ההתגברות תסרס ותהרוס מערכת המשפט, גם אחרי שנתניהו כבר לא יהיה איתנו היסטורית, וכן הלאה והלאה והלאה. דרי ונתניהו וביטן פשוט לא שווים את ההרס הזה, לבוא ולהגיד לו, פשוט להפוך עליו את השולחן. אתה חושב שיש כאלה אנשים שעדיין מסוגלים לעשות את זה?
תראה, אחת הבעיות שמלוות את כל התהליכים האלה, זה שיותר מאשר אומץ והצעה לאנשים להתארגן ולומר כדברים האלה, אני רואה את התופעה ההפוכה, את ההתקרנפות, את המשטפיות, את הריצוי של... למה שירצו את זה? כל אחד רוצה קידום. יש עכשיו דהירה להתקרב לממשלה החדשה. כל מיני גורמים שעד מול שלשום תמכו בממשלת השינוי, אבל עכשיו רוצים לדעת מה יהיה עתידם, מינוי שקורץ להם, חוזה שהם רוצים, הטבה שלטונית שהם צריכים, משטפיות היא יותר רווחת מאשר קריאה לסדר ובקשה להתעשתות. זה מה שמטריד אותי. אבל האם יכולים לעשות את זה?
שורה תחתונה מאוד עגומה, אני חייב להגיד.
לכן אמרתך שאני מוטרד בגלל הצבר של התהליכים, והאפשרות שאולי יש פה מצב אירוורסיבילי. אני מקווה שלא.
אני מבין.
אני מקווה שלא, אבל צריך לעצור את זה אולי כבר עכשיו. דוגמה, לא תהיה פסקת התגברות.
איך?
דוגמה.
איך, איך, איך? איך לא תהיה? אם הם הולכים מחוקקים את זה, מה אתה חושב שאפשר לעשות?
האופציות הן של אי ציות חוקי אזרחי שניתן לעשות עדיין. אם תרצה, סרבנות חוקית. אנשים
שמה?
יכולים
למה?
להגיד, תראה, למשל,
לסרב למה?
כאשר,
לסרב למילואים? הבנתי, מה עוד?
תראה, כאשר חשבו שלושה בכירי מערכת הביטחון, שאותה הנחיה של ראש הממשלה לדרוך את הצבא לקראת תקיפה,
נכון,
הם
אבל הם
חשבו,
לא קיימים היום.
רק רגע, מאיפה אתה יודע, ואל תעשה
אנחנו
אותם
לא רואים
בכאלה,
אותם.
יכולים לבוא להגיד, אנחנו לא מבצעים. אתה רוצה לחפש אותי, תראה, בסך הכל אתה רואה שיש אנשים שמוכנים, אפילו פוליטיקאים ליגה ג' רואים את ההזדמנות וסוחטים את ראש הממשלה.
נכון, נכון.
הוא לא יצוק מסלע, גם הוא שחית.
שחית לחלוטין.
אז יכולים לעשות את זה, אבל זה לא בהכרח ישכנע אותו. שים לב, שהוא גם יגיד, אל תאיימו עליי, עוד לא ברחו. הוא גם מייפה את הדברים. אמרתי, פעם איימתם בצונמי מדיני, איפה צונמי? היום כולם מחזרים, כולם רצים למונדיאל ולעשות כסף במפרץ. אני לא יודע, אני יודע שבכדי שיעשו את זה אנשים, אם זה אנשים שהם נושאים בתפקיד, הם צריכים להיות אנשים עם מצפון ממלכתי. יש כאלה, אבל עד כמה הם יעשו את זה אני לא יודע. אבל מחוץ למערכת, יכולה להיות איזושהי קריאה שתגיד את הדברים האלה, אבל אני לא רואה את התהליכים. וגם הם לא מקבלים את התחמושת. פה אני מדבר, התקשורת מטמטמת את כולם. האינפורמציה
היא
שזורמת,
נכבשה, היא נכבשה לחלוטין.
אבל
נתניהו
היא
פשוט
נעשית,
סרס את התקשורת לחלוטין. אני בא מהתקשורת, אני אומר לך, חד
אבל
משמעית.
המסורסים הם לעתים מסורסים מרצון. הם עוברים טיפולי
הם לא אכפת
המרה.
להם, פשוט לא אכפת להם. לא אכפת להם והם פוחדים
לא
על המקום
אכפת,
שלהם.
חלק מתוגמלים.
ברור,
חלק
ברור,
מתוגמלים.
ברור.
אתה יודע מה ההגדרה של הציניקן? ההגדרה של ציניקן זה אחד שיודע של, את מחירו של כל אחד ואת ערכו של אף אחד או של דבר.
אני אשאל אותך בגלוי, עוזי ארד, האם שיחה כזאת שאנחנו מקיימים כבר שעה ועשר דקות, נניח שאחרי העריכה תהיה שעה נטו, אתה היית מסוגל היום לקיים באיזשהו ערוץ ממלכתי מסודר, ערוץ 1, 2, ערוץ, לא יודע, כל, תחנת רדיו כלשהי? לא, אני אומר לך, לא, כי אין יותר דיון רציני ומעמיק בשום סוגיה היום בתקשורת
כי
הישראלית. כלום.
חלק ניכר מהאנשים, מערכת התקשורת גם היא הפכה להיות מושחתת. שים לב מהו תיק 2000.
כן,
תיק
כן,
2000
אני יודע.
מחכה לנו,
אני מכיר את
עסקה
הנפשות
מושחתת
הפועלות.
בין,
כן.
לא רק זה, אני רק אגמור באמרת שנינה. ב-2014, כאשר בישראל היום תקפו את ידיעות, ואמרו, קראו לה אימפריית הרשע, ומדי יום אימפריית הרשע, אז אמרתי למישהו בידיעות, יופי, יש לנו עכשיו מלחמת העולמות, אימפריית הרשע באימפריית הפשע. אז זאת הבעיה, הנגע אחז בכל.
נכון, נכון.
ומה עושים?
בשיחה
לחזור
אחרת.
לערכים של יושרה,
כן.
לא לערכים של רק של דמוקרטיה, גם
כן.
לערכים של יושרה.
כן. אני חושב שאנחנו נסיים בפאזה הזאת. אני מקווה ואני מעריך שעוד נוכל, הממשלה תקום בקרוב ואולי נראה דברים איך הם מתנהלים בפועל, ואז אולי נבוא עם מסקנות אחרות, ועדיין נשאר לנו חומר מספיק לשיחה על מה באמת אפשר לעשות, האם התפטרויות המוניות משמעותיות יכולות לעשות איזשהו זעזוע, האם התארגנויות שאנחנו לא רואים כרגע של אנשי משק בכירים, של אנשי כלכלה בכירים, של אנשי הון, אני לא יודע, אבל באמת לא נכיל פה בשיחה הזאת הכל. אז נסיים כאן. דוקטור עוזי ארד, זה היה מרתק, זה היה מעורר מחשבה, וגם מאוד מאוד מדאיג, אני חייב להגיד. תמיד, כמעט בכל השיחות, כמו שאני תמיד אומר, אני יוצא יותר פסימי מהאורח שלי, אני חושב שאנחנו חולקים בפעם הזאת את אותה דאגה. נדמה לי ככה. אז
תודה,
תודה.
אוקיי. תודה לך.